בחסות, להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין הבריאות של כל חי, בשיתוף מאוחדת, המתאימה ביותר לציבור החרדי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין בריאות על כל מה שמעניין אמהות. מגישה, רחל פסטג.
להיות בריא ולהישאר בריא, מגזין הבריאות לאמהות לילדים בני שנתיים עד שש, שאלות על התפתחות ילדים, איך שומרים על תזונה נכונה ועוד ועוד, כאן ברדיו קול חי, והיום הנושא שלנו הוא הפרעות קשב וריכוז, נושא מאוד מדובר, הרבה דיו נשפך בעניין הזה, כן ריטלין, לא ריטלין, וגם חשוב לומר שלא כל ילד חסר מנוחה ופטפטן נופל לתחת הקטגוריה הזאת של הפרעות קשב וריכוז. שלום ובוקר טוב לדוקטור מיקי הרגיל, היועץ הארצי בתחום נוירולוגיה והתפתחות הילד במאוחדת, ומנהל היחידה לנוירולוגיה והתפתחות הילד במרכז הרפואי מהיר. שלום דוקטור הרגיל.
בוקר טוב ושלום לכל המאזינים.
האמת שלפעמים יש לי תחושה שכולנו באיזשהו אופן הפכנו קצת למופרי קשב.
אני מסכים עם זה.
אוקיי. אז באמת אולי כדי לסבר את האוזן, הרי לא כל הפרעת קשב היא הופכת להיות לקלינית והיא צריכה להיות מטופלת, לא כל ילד כמו שאומרים שובב הוא מופרע קשב. אז מה זה בעצם הפרעת קשב?
אוקיי, אז שאנחנו מנסים להגדיר הפרעת קשב וריכוז, אז זה בעצם הפרעה נוירולוגית התנהגותית שהיא מאוד שכיחה ומאופיינת בחוסר בקשב, שהחוסר בקשב הוא יכול להיות עם או בלי היפראקטיביות ואימפולסיביות, שכל הדברים האלה הם ברמה בעצם גבוהה מהמצופה לגיל. כשאנחנו מנסים לדבר על להגדיר הפרעת קשב וריכוז, אנחנו חייבים לדבר על עוד מספר דברים. הראשון זה משך הסימפטומים שהוא חייב להיות מעל 6 חודשים, זאת אומרת לא כל ילד שהיה לו יום לא טוב בבית ספר צריך להגיע לאבחון. הדבר השני שהוא גם חשוב, שלפחות חלק מהסימנים צריכים להיות לפני גיל 12, ופה זה מציב איזה אתגר אבחוני לילדים המתבגרים שבאים. ואז אנחנו באמת מתקשים לדעת אם מדובר בהפרעת קשב, קושי לימודי, קשיים שקשורים לגיל ההתבגרות או קשיים אחרים, שגם צריכים לעבור איזושהי ערכה. הדבר השלישי שנחשב עדיין בהגדרה, זה הפרעת קשב וריכוז חייבת להיות במספר מצבים. צריכים לראות את זה גם בבית, צריך לראות את זה גם בבית ספר, צריך לראות את זה גם בחוג, גם בצהרון, גם הסבתא יכולה לראות את זה. ולכן שאנחנו מנסים להבחן, אנחנו נותנים שאלונים שהם גם להורים וגם למורים. ואם אני נותן דוגמאות, אז לפעמים אני מקבל מכתב מהמורה על ילד שהוא מאוד באמת פלטן, דברן, מתקשה בלימודים, מציף קושי חברתי, לפעמים אפילו אלים, והתמונה בבית היא תמונה מאוד יפה, של ילד שהוא סך הכל עומד בחוקים וגבולות הבית. אז אני מניח שיש משהו בבית ספר שגורם לו להתנהג ככה, ולא בהכרח קשב וריכוז, למידה, חברה, אחר.
או הפוך, ילד שהוא כן...
המצב ההפוך הוא גם שאני פוגש אותו הרבה, שהרבה הורים מתלוננים שבבית מאוד קשה, שהילד לא... צריך לחזור על כל דבר הרבה פעמים, שיש קושי מאוד גדול סביב שיעורים, אבל המכתב מבית ספר הוא מאוד טוב. ודווקא את ההורים האלה אני שולח להדרכה. זה פחות יהיה קשור לילד ויותר לדברים שקורים בבית. הדבר האחרון שהוא אולי הכי חשוב, זה צריך לדעת, לא מספיק שיש הפרעת קשב וריכוז, מה שאנחנו צריכים שתהיה איזושהי פגיעה, פגיעה שתהיה חברה התנהגותית או לימודית. ואז אנחנו צריכים בעצם לפנות לאיזשהו אבחון. על מה שאמרת בהתחלה, השכיחות להפרעת קשב וריכוז היא באמת הולכת וגדלה עם הזמן. קשה לנו לעמוד על זה ולהגיד למה זה קורה. אני מניח שכמו שכולנו מאוד מתקדמים, והשנה עכשיו היא 2016, ואנחנו אנשים עם פלאפונים ומכוניות, והכל נהיה נורא קל, אז גם הילדים מאוד חשופים למדיות חברתיות, המורים הם מורים של 2016, ההורים הם מורים של 2016, וכולנו כנראה מבטרים קצת, ולא מספיק קשוחים כמו שההורים שלנו היו.
אבל אומרים שהרי גם בעבר היה קשב וריכוז, הרבה הורים שהיום הילדים שלהם מאובחנים, אמרו רגע, אבל גם אני הייתי ילד כזה ואף אחד לא לקח אותי לאבחון, ולא, והנה ואיכשהו, אז זה פעם היה ציון יותר טוב, פעם פחות טוב, אבל איכשהו שרדתי, הנה הקמתי משפחה, אז למה זה באמת כל כך חשוב לאבחן?
אני יכול להגיד...
אגב, אני כן התקלתי באנשים באמת בוגרים, יצא לי לשמוע יותר מבן אדם אחד שאומר, חבל שכשאני הייתי ילד לא היה ריטלין, זה היה עוזר לי לעבור את בית ספר יותר טוב, אז אולי זה חלק מהתשובה.
אני חושב שהפכנו להיות יותר משכילים. אני חושב שההורים שלנו היו הרבה יותר קשוחים בחינוך שלנו. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה שאולי תיתן את המבט גם של ההורים וגם של הילד. הדוגמה שלי זה שאבא בבוקר, במהלך ההתלבשות שלו, הגילוח שלו, הכנה של הפרוסות שלו והבקרים של כולנו הם קשים, אומר לבן שלו בן השבע, לך צחצח שיניים, תסדר את התיק, תתלבש. הוא חוזר אחרי 10 דקות, מה שהוא רואה, הוא רואה את הילד יושב על הרצפה ומשחק באיזה אוטו שמונח על הכביש, על הרצפה אצלו בבית, והוא פשוט קשה לו לעמוד, והוא מתפרץ וצועק. אמרתי לך, לעשות משהו. אני רוצה לתאר רגע את הילד, אותו ילד, בן 7, שרק התעורר מהשינה, ראה את אבא שלו, תוך הריצות שהוא עושה בבוקר, אומר לו, צחצח שיניים. הוא הלך לכיוון המקלחת והוא רצה לצחצח שיניים, אבל בדרך הוא ראה את הג'יפ השחור שלו שהוא שחק איתו אתמול. וברגע שהוא ראה את הג'יפ, בעצם נמחק לו כל הדברים האחרים. ואז הוא יושב ומשחק בג'יפ, ואבא שלו פתאום צורח עליו. אני אמרתי לך, לצחצח שיניים. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לדעת שהפרעת קשב וריכוז היא מחלה, ואנחנו יודעים שחסר חומר במוח שקוראים לו דופמין, והריטלין תפקודו לעלות את הדופמין במוח, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שהמאזינים ששומעים אותנו, ילדים עם הפרעת קשב וריכוז זה לא ילדים רעים, זה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.
כן.
וצריך לדעת את זה שמשהו משובש כאילו ברשת המוחית שעובדת על התחומים האלה. ובגלל זה ההתנהגות היא ככה. אז מה שאני ממליץ להורים, אולי הקו האדום הכי חשוב, מתי לפנות להבחון, זה שהורים מרגישים שהם כועסים הרבה. זה הורים שחושבים שהם אומרים כל דבר הרבה פעמים, והילדים לא עושים. אני חושב שהטיפול בהפרעת קשב וריכוז זה לא לצאת ריטלין, ומי שאומר שהטיפול בהפרעת קשב וריכוז הוא ריטלין, זה טעות. טיפול בהפרעת קשב וריכוז זה טיפול משולב, שכולל הדרכת הורים, טיפולים רגשיים לילדים, עזרה בלימודים למי שצריך, וכן ולא תרופות.
שזה בעצם השלב הרביעי, אתה אומר, אחרי שקיבלתי מדרכת הורים וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית, אז יש גם מקום אולי, כן או לא, לתרופות.
עדיין לפעמים אנחנו מקבלים מכתבים ילדים מאוד פלטנים שאנחנו צריכים לעשות הכל ביחד. זאת אומרת, הטיפול הרגשי והדרכת הורים ייקח זמן עד שהם יעבדו. ולכן לפעמים צריך לפתור את זה בתרופות, אבל זה לא רק לתת תרופות כל הזמן. עוד דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ואת אומרת למה לטפל. ילדים עם הפרעת קשב וריכוז יש להם הרבה בעיות של התנהגות. יש להם סף תסכול נמוך, יש להם נטייה להתפרצויות, הם יכולים להיות מאוד עקשנים, תובנים. צריך לזכור שהתמונה כולה היא גורמת לדימוי עצמי נמוך, לאימותים, גם בבית, גם בבית ספר, לתחייה חברתית. מילה אחת על בוגרים עם הפרעות קשב וריכוז שצריך לדעת. בוגרים עם הפרעות קשב וריכוז שיעור גבוה מאוד של עישון, של אלכוהול, של סמים, של הריונות בגיל צעיר. ילדים עם הפרעות קשב וריכוז ונהיגה עושים בערך פי 4 תאונות דרכים מאנשים רגילים.
וואו, בגלל האימפולסיביות, בגלל ההיפראקטיביות.
בגלל כל הדברים האלה. אימפולסיביות. אימפולסיביות זה מילה מאוד מאוד חשובה. אימפולסיביות, אני חושב שההגדרה שלה היא התנהגות ללא מחשבה. וההתנהגות הזאת, או הנטייה לתגובה מהירה ולא מתוכננת, היא בדרך כלל גורמת לדברים שליליים ולא חיוביים. אז הנושא הזה צריך לדון, צריך לחשוב עליו. אני רוצה להגיד מילה אחת על האבחון. מה שחשוב לדעת על האבחון, שהאבחון הוא אבחון קליני. אין בדיקת דם או איזה צילום שאני יכול לעשות בשביל לאמת ההבחנה.
כן.
מי שיכול לעשות הבחנה זה נורולוגים או פסיכיאטרים, או רופאי ילדים שעברו קורס מיוחד לקשב וריכוז והם מוסמכים לתת תרופות. במהלך האבחון אנחנו נותנים שאלונים, השאלונים נותנים גם להורים וגם למורים. השאלונים היום הם עם ידע וחומר רב, הם נותנים תמונה מאוד מאוד טובה לילד, בנוסף לשאלות של הקשב וריכוז. אנחנו מציבים שאלות בנושא ההתנהגות, הפרעה מרדנית מתנגדת והפרעה קונדקטיבית או עבריינית. יש שאלות על כל תחום הרגש, פחדים, חרדות ודיכאון. ככה שהתמונה שמתקבלת היא תמונה מאוד מאוד טובה. במהלך האבחון אנחנו מבצעים ניתוחים של השאלונים, אנחנו בודקים יכולות קשב, יכולות זיכרון, יכולות למידה. עושים בדיקה נוירולוגית ומבצעים הבחנה מבדלת לשלול דברים אחרים שיכולים גם לגרום להפרעת קשב וריכוז.
מהי סדנת השובבנים?
סדנת השובבנים, שוב, אנחנו ממליצים מאוד להורים לפנות להדרכת הורים. זה לא קל למצוא את האנשים האלה, ולכן סדנת השובבנים בעצם היא סדנה לשיפור המסוגלות ההורית. סדנה לילדים בני 2-6, סדנה שמעניקה כלים לשיפור האינטראקציה בבית. בסדנה עובדים על מתן כלים להצבת גבולות, איך להתמודד עם תסכול, גמישות בפתרון בעיות, איך מציבים זמן איכות למשפחה.
וזה דווקא במקרים שבאמת אחד הילדים יש איזשהו חשש של הפרעות קשב, או כל הורה יכול להשתתף?
זה אני חושב מומלץ לכל הורה, במטרה להיות הורה יותר טוב. הקורס הוא קורס מצוין, הסדנה היא מצוינת. היא נותנת באמת הרבה כלים להיות הורים יותר טובים. בטוח שצריכים ללכת אל האנשים שלילדים שלהם יש הפרעת קשב וריכוז, אבל אני חושב שזה באמת לשיפור המסוגלות ההורית.
מה כוללת בעצם הסדנה הזאת?
מה שעובדים שם בעיקר על הצבת הגבולות, התמודדות עם התסכול של הילדים. איך אנחנו פותרים את הבעיות בדרך שהיא תהיה טובה, שלא נצטרך לריב עם ילדים. איך אנחנו נותנים זמן במשפחה, איכות, איך אנחנו מבטאים את הרגשות, איך אנחנו נשארים פתוחים ויכולים להגיד להורים שלנו, גם אם ברחנו מהבית ספר או גם אם עשינו איזה משהו רע, וההורים שלנו יוכלו להכיל אותנו.
מעניין. ואת אומר שכל הורים שרוצים באמת להיות הורים טובים יותר, כי היום באמת, גם לפני שהגענו לקשב וריכוז, הדילמות הן לא פשוטות, הילדים היום, יש עודף גריה כמו שאומרים, וילדים קשה להם להיות מרוכזים הרבה זמן, והסמכות ההורית באמת היא איכשהו מתפוררת. כן, וחשוב לחזק אותה. טוב, מרתק, אני מניחה שהסדנה הזאת היא לחברי מאוחדת.
היא לחברה מאוחדת וגם לאנשים מקופות אחרות.
יפה. בתשלום. סדנה פתוחה. טוב, היה חשוב מאוד, זה נושא שוב רחב מיני ים, ואפשר להמשיך לדבר עד הערב, רק מבקשים ממני פה באמת מספר טלפון, מי שרוצה להשתתף בסדנה. יש איזשהו מספר שאפשר?
אבל אני חושב שאין לי אותו, אבל אנחנו נעביר אליכם.
אוקיי, ואנחנו ניתן את המספר. אני רוצה מאוד להודות לך, הנושא הזה שוב רחב מני ים, ואפשר להמשיך לדבר עליו גם עד הערב, אבל אני מניחה שנתנו אילו טיפים והמלצות, ושהילדים יהיו באמת רגועים שהחורף יעבור עלינו בשלום. דוקטור מיקי הרגיל, היועץ הארצי בתחום נוירולוגיה והתפתחות הילד במאוחדת, אני רוצה מאוד להודות לך ולכם ההורים. הקפידו לקחת את הילדים לרופא גם כשהם בריאים, כך תהנו משקט נפשי והדרכה לאורח חיים בריא. והנה יעל כבר בררה לי את המספר. איך המספר יעל? כוכבית 3383, כוכבית 3383, זה המוקד של מאוחדת, או שוב בכל אחת ממרפאות המאוחדת, תוכלו לקבל פרטים נוספים על סדנת השובבונים. תודה רבה, דוקטור מיקי הרגיל. תודה רבה, מיד אחרי הפרסומות, יהיו איתנו כאן גם אמאות, שיתנו לנו טיפים, קוריוזים, מעניינים בנושא הזה של קשב וריכוז. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג. בחסות, להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין הבריאות של כל חי, בשיתוף מאוחדת, המתאימה ביותר לציבור החרדי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, שלום, בוקר טוב לרבקה.
בוקר אור.
בוקר טוב, ותודה שאתם משתתפת במגזין, במגזין הבריאות שלנו, ואני מניחה שאת מכירה מקרוב את הנושא הזה של קשב וריכוז, נכון?
נכון.
שתפי אותנו.
היא ילדה בת 8.5, שכיום היא בכיתה ג', שהובחנה כסובלת מבעיות קשב וריכוז, ADHD, מה שנקרא, גם פרמטרים של היפראקטיביות, וגם פרמטרים של הפרעות קשב.
איך בעצם הבחנתם את זה? מה גרם לך, מה הדליק לך נורה אדומה, ואמרת, אני צריכה לקחת את הילדה לאבחון?
למען האמת, עוד בימים שהייתה בגן, לפי הרמה שבה היא הייתה מספרת חלקיקי דברים, ולפי הדיווחים של הגננת, ולפי התנועתיות בזמן שהיינו יושבים לעשות חוברת, או להכין שיעורי בית, או לחזור על חומר מסוים, לפי האי שקט ולפי הדיווחים של הצוות המקצועי, כבר עוד בזמן הגן, כבר בסביבות גילאי 5-6, ראינו ניצנים ראשונים של הפרעת קשב שמסתמנת ברקע. אני יכולה לומר שאנחנו כהורים, לא היה לנו קל לקבל את זה. ובאמת שהיינו באיזה בסוג של התכחשות במשך כמה שנים, וידענו שנגיע לרגע של האבחון המסודר, אבל תמיד רציתי לדחות אותו, לתת לה עוד זמן.
אולי תרגע, אולי תגדל,
אולי תתבגר. בדיוק, אולי זה רק עניין של גיל, אולי זה משהו שעם הזמן התווסט, אבל נוכחנו לדעת בפועל, זאת המציאות שקשיים לא נעלמים, הם מתעצמים, ונוצר איזשהו פער לימודי וחברתי, שאין לו מחיר. וביום שהבת שלי נכנסה הביתה בעיניים מושפלות ולחות מדמעות, ואמרה לי שמורה מאוד כועסת עליה, כי כל הזמן לא מספיקה להעתיק מהלוח, והיום שלחו אותה לכיתה א', כדי להשלים את מה שהיא העתיקה, משהו נסתק בתוכי. הלב שלי נשבר באותו יום. וכשהסתכלתי לה בעיניים, ידעתי שאני הולכת לאבחון מסודר, כדי שיוכלו גם להתייחס לילדה שלי בהתאם. וקבענו תור לנוירולוג, נוירולוגית בחירה, וביצענו את כל האבחונים הדרושים, גם פסיכודידקטי וגם אבחון נוירולוגי, והיום הבת שלנו מטופלת ברטלין LA, מקבלת מדי בוקר 20 מיליגרם בקפסולה, והשינוי הוא פשוט לא להאמין. אני קיבלתי את הילדה שלי במתנה.
שאני אומרת, יש כאן, אנחנו תמיד אומרים, המלצות, טיפים וכולי, אבל יש כאן באמת טיפ כל כך חשוב וכל כך גדול, כי לפעמים באמת קשה לנו ההורים להשלים עם זה שאולי הילד, תת אף ילד הוא לא מושלם, אין מה לעשות, באנו לעולם הזה לעשות עבודה, אם הכל היה פה מושלם, לא היינו באים לכאן, אבל באמת הקטע הזה של למה לגרום סבל לילד, והנה, ברגע שלקחת אותה לאבחון, בעצם את פתחת לה כאן פתח כזה גדול, וגם הסביבה וגם המערכת החינוכית שמסביב, פתאום כשמבינים שלילד יש בעיה, וזה לא סתם שהוא שובב, או סתם שהוא מציק, אלא באמת יש פה איזושהי בעיה שצריך להתייחס אליה, והכל, גם ההתייחסות לילדה כל כך משתנה. עזבי שאני לא מקבל, עזבי שקשה לי אפילו לקבל את זה, שבגלל שהיא לא הספיקה להעתיק מלוח, מורידים אותה לכיתה א', שזה נשמע נורא בעיניי, פשוט נורא, למה באמת לא לחשוב שאולי יש כאן משהו שמקשה על הילדה, אבל את יודעת, אנחנו לא נשנה עכשיו את מערכת החינוך, אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו. את באמת רואה שמאז שהילדה הובחנה וכן מטופלת, מערכת החינוך שמסביב, המורות שלה, משהו שם השתנה?
ודאי, אני חייבת לומר שחלק מהמטרות שלי באבחון היה כמובן להבחן ולעזור לבת שלי בפני עצמה, אבל גם לאלץ את הצוות הרפואי להכיר בבעיה כבעיה נוירולוגית, לא כהתעצלות ולא כמשהו שהוא שרירותי או משהו שהוא ככה, את יודעת, נסחב כזה, אלא להפך, לבוא ולהגיד להם, תשמעו חבר'ה, לילדה יש הפרעת קשב, וילדים עם הפרעת קשב, ההתנהלות מולם נעשית אחרת, כן. ופתאום מבינים אותה יותר, ומתחשבים ביותר, וגם לא יכולים בינינו לעשות מה שרוצים. היום אין אף אחד זכות להוריד אותה לכיתה א', גם אם היא לא הספיקה להעתיק. ואם יש מדי פעם ככה מורה שקצת יותר גוערת, וקצת יותר זה, אני מגיעה עם האבחון המסודר, ואומרת, חבר'ה, בואו תראו, שחור על גבי לבן, עם חתימה של נוירולוגית בחירה,
תשמעי, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שעלית לשידור, כי את פשוט עשית פה דבר ענק, ואם בזכותך את יודעת איזה אמא תשמע ותבין שהיא צריכה גם לקחת את הילד או את הילדה שלה לאבחון, אז איך אומרים, והיה זה שכרך. אני עזבי את זה שזכית בשובר לרכישת ספרים בשווי 150 שקלים, זה הדבר הקטן שבעניין.
אבל זה בדיוק הייתה המטרה שלי, למנוע, הרופא, ילדים שלי אמר לי משהו מאוד יפה, אל תמנעי מהבת שלך להצליח, יש בה את כל היכולות, אל תמנעי ממנה להצליח, והיום אני מבינה בדיוק על מה הוא דיבר.
כן, אז הנה, הורים, אל תמנעו מהילדים שלכם להצליח. רבקה, אני ממש מודה לך ששיתפת אותנו.
תודה,
וכמובן רבקה זוכה גם בשובר לרכישת ספרים, בשווי 150 שקלים. מאזינה נוספת איתנו, שרה.
כן, שלום.
שלום, שרה. אז גם את מכירה את הנושא הזה של קשב וריכוז מהבית?
כן.
כן, אז בואי ככה בקצרה שתפי אותנו.
אני ככה חושבת, לפני ששולחים את הילדים לבית ספר, קודם כל שהם ילכו על שבעים, ככה הם יותר יהיו רגועים. וגם אני חושבת, יש כאלה שילדים שהם הולכים לבית ספר, אז הם או שוכחים או שהם לא מספיק אחראים לשתות את הריטלין, אז גם אם הם אוכלים, אז הם יכולים לשתות את זה בבית, ואז ללכת הכיתה כבר אחרי.
זאת אומרת, את אומרת, פת שחרית זה כל כך חשוב.
כן, וגם למנוע לאכול דברים עם קפאין.
כן, שזה מעורר, נכון, לא לשתות קולה ולא דברים מעוררים. תאמרי לי, יש לך בבית ילד או ילדה עם קשב וריכוז?
כן, שתי הגדולים.
בני כמה הם?
13
ו-12. ומתי הם אובחנו?
לקראת שהם עלו לכיתות.
כשהלכו לבית ספר, אז הנה גם את עשית דבר כל כך חשוב, הבחנת אותם, ואיך אומרים, את עכשיו לא מונעת מהם מלהצליח, כפי שאמרה לנו רבקה. השרה, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו, שהיא הרבה הרבה בהצלחה, וגם את...
אני מודה מאוד על התוכניות, אני מאוד נהנית מהם.
תודה, אני ממש מודה לך. תודה לך, חמודה. ואת כמובן זוכה בשובר לרכישת ספרים, בשווי 150 שקלים, שהיא הרבה הרבה נחת.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג. בחסות, להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין הבריאות של כל חי, בשיתוף מאוחדת, המתאימה ביותר לציבור החרדי.